שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ע"ה במסכת עירובין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד א' ונסיים בעזרת השם את הפרק בע"ו עמוד א'. השיעור היום יהיה 19 דקות. היום הנושא שלנו זה מתי דריסת רגל פוסלת את העירוב. כלומר, אדם שהוא לא מהחצר שלנו, אבל יש לו רשות להסתובב פה בחצר והוא לא עשה איתנו עירוב, מתי הוא הורס את העירוב? הרבה מהנושאים שנראה היום כבר ראינו בדף סמך-ה וסמך-ו, אבל נראה היום גם המון דברים חדשים, ונחלק היום את השיעור לארבעה שלבים. השלב הראשון עוסק בחצר לפני מחצר, כלומר שיש שתי חצרות, אחת צמודה לרשות הרבים ואחת פנימית יותר, כך שבשביל להגיע לחצר הפנימית צריך לעבור בחצר החיצונית, כלומר שלבני הפנימיים יש דריסת רגל בחצר החיצונית, והשאלה היא איך זה משפיע על הדין. אז קודם כל נקדים לגבי שתי החצרות, שכמובן שאם הם לא עשו עירוב תחומין אפילו בתוך החצר שלהן, אז כמובן שמסורים, כמו כל חצר שלא עשתה עירוב תחומין, על זה אנחנו לא מדברים. השאלה שלנו זה לגבי החצר החיצונית, אם היא כן רוצה לעשות עירוב תחומין בפני עצמה, השאלה היא האם זה מספיק לה או שהיא חייבת לעשות את העירוב יחד עם בני הפנימית, ואם לא, אז בני הפנימית אוסרים עליה, כי הרי לבני הפנימית כאמור יש דריסת רגל בחצר החיצונית. אז לגבי זה אנחנו נראה שלוש דעות, שתי דעות שכבר הזכרנו בעבר, ועוד דעה שמובאת בגמרא, נאמר אותם מהמחמיר למקל. אז השיטה הכי מחמירה זה רבי עקיבא, שהוא אומר שגם אם בני הפנימית עירבו בפני עצמן, עדיין הם אוסרים על החיצונית. זה נקרא רגל המותרת במקומה, אוסרת שלא במקומה. כלומר, בני הפנימית עירבו בחצר שלהם, כלומר הם מותרים במקומם, ובכל זאת הם אוסרים שלא במקומם, כלומר בחצר החיצונית. זו דעת רבי עקיבא. רבנן במשנה לעומת זאת מקלים יותר, ואומרים שרגל המותרת במקומה לא אוסרת שלא במקומה, כלומר אם בני הפנימית עירבו אז הם לא אוסרים על החיצונית, אבל רגל האסורה במקומה כן אוסרת, כלומר אם בני הפנימית לא עירבו בפני עצמן, אז הם באמת כן אוסרים על החיצונית. דעה שלישית זה גם של רבנן, קוראים לזה בגמרא רבנן בתראי, מביאים את זה בשם רבי ינאי, והם מקלים אפילו יותר, והם אומרים שאפילו רגל האסורה במקומה, כלומר אפילו שבני הפנימית לא עשו עירוב בפני עצמם, עדיין הם לא אוסרים על החיצונית, כלומר בעצם שום דריסת רגל לפי רבנן בתראי לא אוסרת. אלה שלוש הדעות, עוד פעם רבי עקיבא מחמיר ואומר שאפילו רגל המותרת במקומה אוסרת, רבנן במשנה אומרים שרק רגל האסורה במקומה אוסרת, ורבנן בתראי אומרים שאפילו רגל האסורה במקומה לא אוסרת. אלה שלוש הדעות, עכשיו רק נעיר שבגמרא בהתחלה רב דימי בשם רבי ינאי הביא את הדעה השלישית, כלומר רבנן בתראי, בתור דעת רבנן, והגמרא ניסתה לומר שזה באמת גם דעת רבנן במשנה שלנו, ובשביל לסדר את זה היא הכניסה כמה דברים במשנה לתוך הדעה של רבי עקיבא על ידי חסורי מחסרה, אבל הגמרא לא הצליחה לסדר כך את כל המשנה, לכן בסוף הגמרא נאלצה להודות, וכך גם אומר רבין בשם רבי ינאי שבאמת זו דעה שלישית, כלומר יש שלוש דעות, רבי עקיבא, רבנן במשנה ורבנן בתראי. עד כאן השלב הראשון, ועכשיו שלוש שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לשלב השני. גם השלב השני יהיה מאוד מוכר, כי למדנו את רובו בדף סמך וו, אבל עכשיו נרחיב בזה קצת יותר. בשלב הזה אנחנו מדברים על מצב ששתי החצרות, כלומר הפנימית והחיצונית, כן ערבו ביחד, אבל אחד מהאנשים בחצרות שכח להשתתף עם כולם, ואז יוצא שיש כאן מישהו שמסתובב בחצר שהוא לא חלק מהעירוב, וממילא הוא הורס לכולם את העירוב. במקרה כזה אומרת המשנה שיש רק מצב אחד שבו זה יהיה מותר, וזה אם העירוב נמצא בחצר הפנימית, ומי ששכח הוא בחצר החיצונית. זה מה שאומרת המשנה לפי הסבר של רב יהודה שמובא ממש בתחתית עמוד א', והגמרא מביאה ברייתא בתחילת עמוד ב', שאומרת שבעצם זה מחלוקת, שרבנן אומרים את מה שהרגע אמרנו, ואילו רבי עקיבא מחמיר עוד יותר ואומר לכאורה שאפילו זה לא, כלומר שגם במקרה הזה לכאורה הפנימית תהיה אסורה. אבל הגמרא מסבירה שבעצם גם רבי עקיבא מודה שבמקרה כזה הפנימית יכולה להיות מותרת, אבל זה רק בתנאי שהחיצוניים יבטלו את הרשות שלהם בחצר הפנימית, כמו שלמדנו בתחילת הפרק את המושג של ביטול לרשות, ועל ידי זה הם מסתלקים מהפנימית, וממילא הפנימית מותרת. אז שוב יוצא כאן שלפי רבנן אפילו ביטול רשות הם לא צריכים לעשות, הפנימית פשוט תהיה מותרת, ולפי רבי עקיבא הם צריכים לעשות ביטול רשות. זאת המחלוקת, ועכשיו נבין קצת יותר מה מיוחד במקרה הזה ומה בדיוק המחלוקת. אז כמו שכבר למדנו בדף סמך וו, מה שמיוחד במקרה הזה, ושבגלל זה לפי רבנן הפנימיים פשוט מותרים אפילו בלי ביטול רשות, זה שכאן הפנימיים יכולים לומר לחיצוניים, הרי למה עשינו איתכם בכלל עירוב חצרות? רק בשביל לשפר את המצב, כלומר לאפשר עוד אפשרויות לטלטל. אבל אם העירוב הזה דווקא הורס לנו, כי עכשיו מישהו ממכם מסתובב לנו בחצר והוא לא חלק מהעירוב, אז פשוט העירוב בטל מעצמו, כי אנחנו אומרים לתקון השתפתיך ולא להבוטה. עשינו את העירוב בשביל לתקן, לא בשביל לקלקל. עכשיו, כמו שראינו בדף סמך וו, דף דווקא הפנימיים יכולים לומר את זה, כי רק הפנימיים יכולים באמת לסלק את החיצוניים מעליהם, כי הרי החיצוניים לא חייבים להיכנס לפנימית, וזה דווקא אם העירוב נמצא אצלם, כי אחרת הם יישארו בלי העירוב עצמו, וזה דווקא אם מישהו מהחיצונית הוא זה ששכח, כי רק כך הם יכולים להאשים את החיצוניים בעיוות, אבל אם אחד מהם שכח, הם כבר לא יכולים להאשים את החיצוניים, והם לא יכולים לבטל את העירוב. בכל אופן, זה מה שמיוחד במקרה הזה, שהפנימיים אומרים לחיצוניים לתקון השתפתיך ולא לעבותי, ולכן הם יהיו מותרים. אבל, כמו שאמרנו מקודם, יש כאן מחלוקת בכל זאת בין רבנן לבין רבי עקיבא, שלפי רבנן, עצם הסברה הזאת שלתקון השתפתיך ולא לעבותי היא מספיקה ולא צריך ביטול, ואילו רבי עקיבא לא מזכיר את הסברה, והוא אומר שצריך ביטול שהחיצוניים יבטלו את הרשות שלהם בפנימית. אז שוב, לפי רבנן לא מוזכר ביטול, אלא רק את הסברה, ואילו רבי עקיבא לא מזכיר את הסברה, אלא רק את הביטול. ועכשיו הגמרא מבררת מה המחלוקת בין רבנן לבין רבי עקיבא. עכשיו, לפני שנראה את המחלוקת, נזכיר ששם בדף סמכוו ראינו מחלוקת האם אפשר לבטל מחצר לחצר. רבי יוחנן אמר שתמיד אפשר לבטל, שמואל אמר שלא, וראינו שהמחלוקת בין אביי לרבא מתי שמואל אמר שלא. אביי הקל יותר ואמר שמתי לא, רק בחצר לצד חצר, כלומר שהם לא אוסרים אחד על השני, אז באמת אי אפשר לבטל מחצר לחצר, אבל בחצר לפנים מחצר כן אפשר. רב השם אמר שגם בחצר לפנים מחצר לפי שמואל אי אפשר, ומתי כן אפשר? רק במקרה שלנו שהזכרנו עכשיו שהעירוב בפנימית ואחד מהחיצונית שכח. זה מה שראינו שם, עכשיו נחזור אלינו למחלוקת רבנן ורבי עקיבא, ונראה איך הגמרא מסבירה את המחלוקת. אז בשלב הראשון, הגמרא מציעה שבעצם המחלוקת אצלנו זה מחלוקת אמוראים שם, כלומר, האם יש ביטול מחצר לחצר או לא? רבי עקיבא אומר שמשתמשים כאן בביטול, סובר כמו רבי יוחנן שיש ביטול מחצר לחצר, ממילא הם לא צריכים את הכלל של לתקון להשתפתיך ולא לעבותי, ואולי אפילו אי אפשר להשתמש בכלל הזה, כי זה לא כזה עבותי, זה לא קלקול, כי הם פשוט יכולים לבטל, וזהו. רבנן שאומרים שכאן לא משתמשים בביטול, אלא בכלל של לתקון להשתפתיך ולא לעבותי, סוברים כמו שמואל שאומרים שאין ביטול מחצר לחצר. זה השלב הראשון, והשלב הזה עדיין לא מסתדר עם מה שלמדנו בדף סמכוו, לכן נקפוץ מיד לשלב השני. בשלב השני מציעה הגמרא שבעצם זה לא תלוי באותה מחלוקת, ובאמת כל דעה מסתדרת לשני אמוראים. איך? אז זה דעת רבנן שאומרים שכאן משתמשים בכלל של לתקון השתפתיך ולא לעבותי, ולא בכלל של ביטול. מסבירה הגמרא שזה לא אומר בדווקא שרבנן חולקים על האפשרות לעשות ביטול מחצר לחצר. יכול להיות שבאמת אפשר לעשות ביטול מחצר לחצר, כמו דעת רבי יוחנן, אלא שכאן פשוט לא צריך ביטול, כי הכלל של לתקון השתפתיך עובד בלי ביטול. הוא פשוט מבטל את כל האיסור שהחיצונים יוצרים בפנימים, ולכן אין כאן שום צורך בביטול. זה רבנן. רבי עקיבא שאומר שכאן כן משתמשים בביטול, האם זה אומר שבדווקא הוא סובר כמו רבי יוחנן שיש ביטול מחצר לחצר? מסבירה הגמרא שגם זה לא הכרחי, באמת כמו שלמדנו בדף סמכוו. למה? אז לפי אביי שם זה מאוד פשוט, כי הרי אביי אמר ששמואל אומר שאין ביטול מחצר לחצר רק בשתי חצרות, שהן אחת לצד השנייה, אבל בחצר לפנים מחצר הוא מודה שיש ביטול. ממילא שמואל יכול בקלות להסתדר עם רבי עקיבא כאן שאומר שיש ביטול, זה לפי אביי, ויכול להיות שהוא אפילו לא סובר את הכלל של לתקון השתפתיך ולא לעבותי. זה לפי אביי, וגם לפי רבא שאומר שגם בחצר לפנים מחצר שמואל אומר שאין ביטול, זה בשאר המקרים. אבל במקרה המיוחד שלנו, שהפנימים אומרים לחיצוניים לתקון השתפתיך ולא לעבותי, אז לפי רבי עקיבא, לפי שמואל, לפי רבא, לתקון השתפתיך זאת לא סברה שמספיקה בפני עצמה, אבל זאת סברה שמאפשרת את הביטול, כמו שהסברנו בדף סמכוו. כלומר, רק במקרה כזה שבו כל הבעיה בכלל מתחילה בגלל העירוב, אז אלו שיוצרים את הבעיה, כלומר החיצוניים, יכולים לעשות ביטול לרשות שלהם בפנימית. עד כאן הסבר למחלוקת רבנן ורבי עקיבא לפי האמוראים השונים. נחזור על זה עוד פעם, רבנן אומרים שהפנימים מותרים בגלל לתקון השתפתיך ולא לעבותי. בפשטות הסברה הזאת מספיקה גם בלי ביטול לדעתם. ממילא הם מסתדרים בין רבי יוחנן בין לשמואל, הם פשוט לא נכנסים בכלל לכל השאלה של האם יש ביטול מחצר לחצר או לא, כי הם לא צריכים כאן ביטול. רבי עקיבא שמשתמש כאן בכלל של ביטול מחצר לחצר, אז לפי רבי יוחנן שאומר שתמיד יש ביטול מחצר לחצר, וגם לפי שמואל לפי אביי שאומר שבמקרה של חצר לפני מחצר יש ביטול מחצר לחצר, אז יכול להיות שבכלל הם לא צריכים את הכלל של לתקון השתפתיך ולא לעבותי, אלא פשוט משתמשים בביטול. לפי רב ולפי שמואל שאומר שאין ביטול מחצר לחצר גם בחצר לפני מחצר, המקרה שלנו הוא מקרה ייחודי שמצרפים את הסברה של לתקון השתפתיך ועושים ביטול, ואז זה מאפשר לפנימיים לטלטל. עד כאן השלב השני של הסוגיה, ובזה הגענו ממש לאמצע עמוד ב'. השלב השלישי של הסוגיה הוא המשך ישיר של השלב הראשון, כלומר גם כאן מדובר בשתי חצרות, אחת לפנים מהשנייה, והם לא עשו עירוב ביניהם, כך שעקרונית דריסת הרגל של הפנימית יכולה לקלקל החיצונית, והגמרא כאן הולכת לפי שיטת רבנן, שרגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה, ורגל המותרת במקומה לא אוסרת, ולפי זה אומרת המשנה, מה יקרה אם בחצרות אין הרבה אנשים, אלא רק איש אחד. עכשיו איש אחד הוא ודאי רגל המותרת במקומה, כי אין אף אחד שיאסור עליו. ממילא, אם יש איש אחד בפנימית, אז הוא רגל המותרת במקומה, אז הוא לא אוסר על החיצונית. עכשיו, עקרונית זה אמור להיות נכון, לא משנה כמה אנשים יש בחיצונית. העיקר שבפנימית יש רק איש אחד, אז הוא לא אוסר. אבל בא רב עדה ואומר שיש גזרה שזה לא מספיק אם יש איש אחד בפנימית בשביל להתיר, אלא בשביל להתיר צריך איש אחד גם בפנימית וגם בחיצונית. למה? כי אם יש איש אחד בפנימית ויש כמה אנשים בחיצונית, אז כל מי שיראה שבחיצונית מטלטלים מהבתים לחצר, אפילו שהם לא עשו עירוב עם הפנימית, הוא לא ידע שזה בגלל שיש איש אחד בפנימית. הוא יחשוב שיש כמה אנשים בפנימית, כמו שיש כמה אנשים בחיצונית, וממילא הוא יחשוב שגם כשיש כמה אנשים בפנימית, דריסת הרגל שלהם לא אוסרת בחיצונית. ולכן אומר הוועדה, אנחנו גוזרים שגם אם יש איש אחד בפנימית עדיין אסור, ורק אם יש גם איש אחד בפנימית וגם איש אחד בחיצונית, אז מותר. כי מי שיראה יניח שגם בפנימית יש רק איש אחד. זאת הגזרה של רבדה, שמולה הוא מעצות מקל ואומר שלא גוזרים, כי מי שיראה לא יחשוב שיש כמה אנשים בפנימית, אלא יניח שבאמת יש איש אחד, ואם הוא לא יניח שיש איש אחד, אלא יחשוב שיש כמה אנשים, אז הוא יניח ששתי החצרות פשוט עשו עירוב ביחד, ולכן החיצונית מטלטלים חופשי. אז שוב, רבדה אומר שגוזרים, שמול אומר שלא גוזרים, כי אנחנו מניחים שמי שיראה את זה ידון את זה לכף זכות, כלומר או שהוא יניח שיש איש אחד, או שהוא יניח שהם ערבו ביחד. עכשיו בא רבי אלעזר ואומר שגם שמואל שלא חושש כי הוא מניח שמי שיראה את זה ידון את זה לכף זכות, זה נכון לגבי יהודי. אבל אם יש בפנימית גוי לבד, אז אפילו שגוי עקרונית מוגדר כרגל המותרת במקומה, כמו יהודי אחד, בכל זאת כאן גם לפי שמואל אנחנו חוששים ממה יחשבו. למה? כי מי שיראה אולי לא ידע שיש רק גוי לבד, אלא הוא יחשוב שיש איתו עוד יהודים, וכאן הוא לא ידון לכף זכות ויניח שהם שכרו את המקום של הגוי, כי כששוכרים מקום יש לזה קול, שומעים על זה, והוא לא שמע. ממילא הוא יניח שהם לא שכרו, ובכל זאת הוא רואה שבחיצונית מטלטלים, אפילו שהפנימיים הם רגל האסורה במקומה, אז הוא ייתה לחשוב שהם לא אוסרים על החיצונים, לכן כשיש גוי אחד גוזרים גם לפי שמואל, כי מי שיראה ייתה מזה. עד כאן השלב השלישי בגמרא, ועכשיו 8 שורות לפני סוף עמוד ב', אנחנו עוברים לשלב הרביעי והאחרון בגמרא. הנושא של השלב הזה זה דריסת רגל של מי שגר בבית שער. בית שער בפשטות, הכוונה היא איזשהו בית שיש בכניסה לבית אחר, מן הסתם בדרך כלל היה יושן שם איזשהו שומר לבית הגדול, ולגבי עירוב חצרות, בית שער לא נחשב דירה. כלומר, מצד אחד, זה שיש מישהו שגר בבית שער, זה לא נחשב עוד דייר בחצר, ממילא אם זה רק הוא והבית, אז לא צריך לעשות שם עירוב חצרות, ואם יש עוד בתים שביניהם הם צריכים לעשות עירוב חצרות, אז אותו דייר בבית שער לא צריך להשתתף איתם. ומצד שני גם אי אפשר לשים את העירוב חצרות בתוך הבית שער, כי הבית שער לא נחשב דירה לגבי עירוב חצרות. זה באופן כללי. עכשיו עולה בגמרא אצלנו חידוש שגם בית שלא מיועד להיות בית שער, אבל הוא בנוי בצורה כזאת שהוא מהווה בית שער לבית אחר, אז הוא גם נחשב בית שער לגבי עירוב חצרות. מתי זה קורה? במצב שהיום קשה למצוא אותו, אבל יכול להיות שפעם זה היה מצוי, וזה למשל כשיש כמה בתים שמחוברים, ובשביל להגיע לבית הפנימי יותר חייבים לעבור בבית החיצוני. עכשיו שוב אני מדגיש, לא מדובר בחצרות שצריך לעבור בחצר החיצונית, אלא ממש בבתים מחוברים, שבשביל לעבור לבית שלי אני צריך לעבור דרך הבית של מישהו אחר שהוא חיצוני לי. ממילא אותו בית חיצוני, אפילו שהוא בית לכל דבר, כיוון שהוא מהווה בית שער לבית הפנימי, אז הוא לא נחשב בית לגבי עירוב חצרות. כלומר שוב, הוא לא משתתף בעירוב, הוא לא מחייב עירוב, וגם אי אפשר לשים בו את העירוב. זה העיקרון באופן כללי. עכשיו נראה לזה 3 דוגמאות, וגם נלמד מתוך אותם דוגמאות עוד כמה דינים. דוגמה ראשונה זה שיש חצר, ובחצר יש 2 מבנים. מבנה אחד זה בית רגיל, ששם גרה משפחה אחת בפני עצמה. מבנה שני זה מבנה ארוך, שמחולק ל10 בתים אחד אחרי השני, כשבשביל להגיע לבתים הפנימיים צריך לעבור בבתים החיצוניים, כמו שתיארנו מקודם, כך שכל בית בעצם מהווה בית שער לבתים שנמצאים יותר פנימה ממנו, חוץ מהבית האחרון, כלומר הכי פנימי, שהוא לא מהווה בית שער לשום דבר, כי הוא האחרון. במקרה כזה, כל הבתים הראשונים, כלומר מהבית הראשון ועד הבית השמיני, ברור לפי כולם שהם מהווים בית שער, וממילא הם לא צריכים להשתתף בעירוב חצרות. לגבי הבית התשיעי, כאן יש מחלוקת, כי הוא, בניגוד לכל שאר הבתים שלפניו, שהם בית שער לפחות לשני בתים, הוא לעומת זאת בית שער רק לבית אחד, כלומר הבית האחרון. במקרה כזה יש מחלוקת בין שמואל לבין רבי יוחנן, האם בית שער, שהוא בית שער רק לבית אחד ולא ליותר מזה, נחשב בית שער. לפי שמואל הוא נחשב בית שער, ממילא גם הוא לא משתתף בעירוב חצרות, לעומת זאת לפי רבי יוחנן, הוא לא נחשב בית שער, וגם הוא, כמו הבית הכי פנימי, צריך להשתתף בעירוב עם הבית העצמאי. עד כאן דוגמה ראשונה, האם בית שער זה דווקא בית שער על כמה בתים או שאפילו על בית אחד. את הדוגמה השנייה מביא רב נחמן, שלוש שורות לפני סוף עמוד ב', וזה שיש שתי חצרות, ובשתי החצרות ביחד סך הכל יש שלושה מבנים. כלומר, בכל חצר יש מבנה אחד עצמאי, נקרא לזה בית ימין ובית שמאל, כלומר בית אחד בחצר הימנית ובית אחד בחצר השמאלית, וגם יש עוד מבנה שהוא נמצא על הגבול בין שתי החצרות, כלומר הוא מתחיל בחצר אחת ונגמר בחצר האחרת. עכשיו, המבנה הזה מחולק לשלושה בתים, נקרא להם בית א', ב' וג', בית א' נמצא בחצר הימנית, בית ב' נמצא על הגבול, ובית ג' נמצא בחצר השמאלית. אז שוב, סך הכל יש לנו כאן חמישה בתים, יש לנו את בית ימין ובית שמאל, שהם עצמאים, ובאמצע יש לנו את בית א', ב' וג'. עכשיו, במקרה כזה אומר המערשה שעקרונית כל הבתים שבאמצע יכולים לחשב כבית שער, כי הרי מי שגר למשל בבית א' ורוצה להגיע לחצר השמאלית, אז הוא יעבור דרך ב' וג', אז הם בית שער, ואותו דבר מי שגר בג' ורוצה להגיע לחצר הימנית, אז הוא יעבור דרך ב' וא', אז לכאורה שלושתם בית שער, אבל משמע בגמרא שהיא אומרת שאם רוצים, אפשר להפוך אחת מהם לפחות לשבת הזאת, שהיא לא תהיה בית שער. למשל, אפשר להפוך את האמצעית לפחות לשבת הזאת, שהיא לא תהיה בית שער. איך? אם שתי החצרות החיצוניות רוצות לערב ביחד והם ישימו את העירוב שלהם בבית האמצעי, כלומר בבית ב', אז בעצם על ידי זה הם החשיבו את א' ואת ג' כבית שער, כי הם עברו דרכם בשביל להגיע לב', ואת ב' הם לא החשיבו כבית שער. ממילא א' וג' לא צריכים להשתתף בעירוב כי הם בית שער, וגם ב' לא צריך לשים עירוב כי הרי העירוב אצלו, אז מי שהעירוב אצלו לא צריך לשים עירוב. ממילא היחידים שצריכים לשים עירוב זה הבית הימני והבית השמאלי. עד כאן הדוגמה השנייה. הדוגמה השלישית, בשורה השלישית בעין וו עמוד א', מדברת על מקרה די דומה, כלומר גם כן יש שני בתים עצמאיים וגם בתים באמצע, רק שהפעם אין שלושה בתים באמצע, אלא רק שני בתים באמצע, וגם כן יש פתח בין הבתים, כך שבעצם כל אחד משני הבתים באמצע הוא גם בית שער, וממילא לכאורה הם לא חייבים להשתתף בעירוב, אבל כמו שאמרנו מקודם, אם בני החצר רוצים שהם ישתתפו בעירוב, אז עקרונית הם יכולים, כלומר הם יכולים להפוך אותם לבית ולא לבית שער, על ידי זה שהם ישימו בו את העירוב. עכשיו, זה היה נכון במקרה הקודם שהיו שלושה בתים ושתי החצרות הפכו את האמצעי לבית שער. השאלה כאן במקרה השלישי זה מה קורה כשיש סתירה בין שתי החצרות, כלומר כל חצר שם את העירוב שלה לא בבית הסמוך לה אלא בבית הרחוק ממנה, כלומר חצר א' שם את העירוב בבית ב', כך שהיא בעצם הפכה את בית ב' לבית אמיתי ואת בית א' לבית שער בשביל בית ב', והחצר השמאלית עשתה אותו דבר בדיוק, כלומר היא שם את העירוב שלה בבית הרחוק ממנה, כלומר בבית א', כלומר שעל ידי זה היא הפכה את בית ב' לבית שער לבית א'. אז יוצא שלפי החצר הימנית בית א' הוא בית שער לבית ב', ולפי החצר השמאלית בית ב' הוא בית שער לבית א'. והשאלה היא, האם אפשר לחיות עם הסתירה הזאת שכל חצר רואה בכל בית משהו אחר, בית או בית שער? זאת שאלה ששאל רחבה את החכמים, והם ענו לו שאי אפשר. אי אפשר להיות עם סתירה כזאת, ממה נפשך, או שזה בית שער, או שזה בית, ושני עירובים לא יהיו טובים. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, למה אתה אומר שאי אפשר לחיות עם סתירה כזאת? הרי יש לנו דוגמה אחרת, ששם חיים עם סתירה כזאת, וזה לגבי בין השמשות. הרי בין השמשות זה ספק יום, ספק לילה, ואם יש שני אנשים שאמרו למישהו לעשות להם עירוב תחומין, ולאיש אחד הוא שם את העירוב לפני בין השמשות, והעירוב נשרף לו בבין השמשות, ולאיש השני הוא שם את העירוב בבין השמשות ועירוב נשרף לו רק אחרי בין השמשות, אז הדין הוא ששני העירובים הם טובים. כלומר, ביחס לאיש הראשון אני אומר שבין השמשות זה לילה, כך שהעירוב היה לפני הלילה ולכן זה טוב, וביחס לאיש השני אני אומר שבין השמשות זה יום, כך שהעירוב היה ביום ונשרף רק בלילה. אז למה שם אני מוכן לקבל סתירה ביחס לבין השמשות ולומר שלאחד זה יום ולאחד זה לילה, וכאן לגבי הבתים אני לא מוכן לומר שלחצר אחת זה בית שער ולחצר השנייה זה בית? עונה הגמרא, זה בכלל לא דומה. שם מדובר בספק, וכיוון שזה ספק דרבנן, הדין הוא שמקלים בספק, ומספק לא אכפת לי להקל, אפילו בדבר שסותר אחד את השני, במיוחד שזה דבר שאינו ניכר. כלומר, אף אחד לא ישים לב שלאחד החשבנו את זה כיום, ולשני החשבנו את זה כלילה. אצלנו לעומת זאת בבתים זה לא דומה בכלל, הרי לא מדובר כאן בספק האם הבית נחשב לבית שער או לבית, אלא מדובר כאן בסתירה מציאותית. חצר ימין מחשיבה את זה כבית וחצר שמאל מחשיבה את זה כבית שער. זה לא יכול להיות, אי אפשר שתהיה סתירה במציאות, ולכן שני העירובים הם לא טובים. זה התירוץ, רק נעיר בסוגריים שכך הבנו מרבנו חננאל, תראו רשי שיש לו הסבר אחר. עד כאן השלב הרביעי והאחרון של הסוגיה, בזה סיימנו בעזרת השם את פרק הדר, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לארבעה שלבים, בשלב הראשון דיברנו על שתי חצרות, אחת לפנים מהשנייה, ושאלנו מתי הרגל של הפנימית אוסרת בחיצונית, לגבי זה ראינו שלוש דעות, הכי מחמיר זה רבי עקיבא, שאפילו רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה, כלומר גם אם הפנימיים עשו עירוב בפני עצמן, הם עדיין אוסרים על החיצוניים, ואין ברירה אלא לעשות עירוב משותף, אם רוצים להתיר לחיצוניים. דעה שנייה זה רבנן במשנה, שם אומרים שרגל האסורה במקומה אוסרת, אבל רגל המותרת במקומה, כלומר אם הפנימיים עשו עירוב בפני עצמם, אז הם לא אוסרים על החצר החיצונית. דעה שלישית הכי מקלה זה רבנן בתראי, שמובאים בשם רבי ינאי בגמרא, שאפילו רגל האסורה במקומה לא אוסרת, כלומר גם אם הפנימיים לא עשו עירוב בפני עצמן, הם עדיין לא אוסרים על החיצוניים. זה היה בשלב הראשון. בשלב השני ראינו מה קורה אם באמת שתי החצרות כן עשו עירוב ביחד, אבל אחד מהם שכח להשתתף עם כולם. אז המקרה היחיד שבו אותו אחד לא הורס לכולם, זה אם את העירוב שמו בפנימית, ומי ששכח הוא אחד מהחיצונית. איך זה לא הורס? אז בזה ראינו מחלוקת בברייתא, לפי רבנן זה כי הפנימיים אומרים לחיצוניים לתקון השתפתיך ולא להבותי, ובעצם כאילו סוגרים את הדלת בין הפנימית לחיצונית, ומסלקים את החיצונים מהעירוב המשותף, והם נשארים עם העירוב. לפי רבי עקיבא לעומת זאת, זה לא מספיק. החיצוניים לעשות ביטול לרשות שלהם בחצר הפנימית. מה המחלוקת? אז בהתחלה אמרנו שהם חולקים האם יש ביטול מחצר לחצר או לא, לפי רבנן אין ולכן צריך לתקון השתפתיך, ולפי רבי עקיבא יש ולכן משתמשים בביטול ולא צריך לתקון השתפתיך, זה לכאורה, ואז זה בעצם מחלוקת שמואל ורבי יוחנן, כי שמואל אומר שאין ביטול מחצר לחצר ורבי יוחנן אומר שיש, אבל דוחה הגמרא ואומרת שבאמת גם רבנן וגם רבי עקיבא יסתדרו בין לשמואל בין לרבי יוחנן. למה? כי רבנן שאומרים שמשתמשים בלתקון השתפתיך, זה לא אומר שהם אומרים שאין ביטול מחצר לחצר. יכול להיות שהם באמת הם כרבי יוחנן שיש ביטול מחצר לחצר, אלא שכאן פשוט לא צריך את זה, כי יש את התקון השתפתיך ולא להבותה. מצד שני, רבי עקיבא שמשתמש כאן בביטול, יכול להיות שגם הוא עקרונית מסכים לשמואל שבאופן כללי אין ביטול מחצר לחצר, אלא שכאן אפשר. למה? לפי הבעיה, כי כאן זה חצר לפני מחצר, ובזה שמואל מודה. לפי רבא זה לא מספיק, אלא שכאן זה מקרה מיוחד, כלומר דווקא במקרה שבו יש את הסברה של התקון השתפתיך, אז אפשר לבטל גם מחצר לחצר. זה היה השלב השני של השיעור. בשלב השלישי חזרנו שוב לשאלה של השלב הראשון, מתי רגל של הפנימית אוסרת בחיצונית אם הם לא עשו עירוב ביחד, וכאן דיברנו על מה קורה כשבפנימית יש רק אדם אחד, אז עקרונית אותו אדם הוא רגל המותרת במקומה, וממילא הוא לא אמור לאסור לחיצונית, אבל רב עדה אומר שיש גזרה ובכל זאת הוא אוסר, כי מי שיראה לא יודע שהוא נמצא שם לבד, אלו יחשוב שיש שם עוד אנשים, והוא לא יחשוב שהוא עשו עירוב עם החיצונית, וממילא הוא יחשוב שרגל הפנימית לא אוסרת אפילו שיש שם כמה אנשים, לכן גוזרים, אלא אם כן יש איש אחד גם בפנימית וגם בחיצונית, שאז מי שיראה, אם הוא לא ידע שיש שם איש אחד אלא יחשוב שיש יותר, אז הוא גם יניח שהם עשו עירוב, ולכן אין כאן חשש. אבל אומר רבי אלעזר שגם שמואל מודה שאם יש גוי בפנימית אפילו שהוא לבד, אז כן חוששים, כי מי שיראה, אם הוא לא ידע שהגוי לבד והוא יחשוב שיש שם עוד יהודים, אז הוא לא יחשוב שהגוי יזכיר ליהודים, כי אם הוא היה מזכיר אז כבר היו שומעים על זה, ממילא הוא יחשוב שיש שם עוד יהודים והגוי יסר עליהם, ואז הם רגל אסורה במקומה, ובכל זאת אנחנו רואים שהחיצוני מטלטלים, אז יטעו לחשוב שהפנימיים לא אוסרים על החיצונים, לכן כשיש גוי בפנים אפילו שהוא לבד גם שמול מודה שאסור, אלא אם כן הוא הזכיר את מקומו. עד כאן השלב השלישי. בשלב הרביעי והאחרון של השיעור דיברנו על בית שער, אמרנו שבית שמהווה בית שער לא צריך להשתתף בעירוב והוא גם לא מחייב עירוב, וראינו לזה שלוש דוגמאות. דוגמה ראשונה זה שיש חצר עם בית אחד רגיל ועוד בית שזה בעצם עשרה בתים אחד לפני מהשני, אז הבית האחרון כן צריך להשתתף בעירוב כי הוא ודאי לא בית שער. בתים 1 עד 8 לא צריכים להשתתף בעירוב, כי כל אחד מהם ודאי כן בית שער, לבית שיותר פנימי ממנו. לגבי בית 9, כאן יש מחלוקת, כי הוא בית שער, אבל רק לבית 1, ויש מחלוקת האם זה נחשב בית שער, ואז הוא לא משתתף בעירוב או שלא, ואז הוא משתתף. בדוגמה השנייה דיברנו על שתי חצרות שבכל אחת יש בית אחד רגיל, וגם בין שתי החצרות יש שלושה בתים שפתוחות אחת לשנייה, ואמרנו שעקרונית הם יכולים לחשב כבית שער, אבל אם החצרות רוצות הם יכולות ביחד להחליט איזה מהם בית השער ואיזה מהם הבית האמיתי, למשל ישימו את העירוב שלהם בתוך הבית האמצעי ויחשיבו את שני הבתים החיצוניים כבית שער. זו דוגמה שנייה. דוגמה שלישית דומה לדוגמה הקודמת, אבל הפעם יש רק שני בתים באמצע, והפעם השאלה היא לא כששתי החצרות רוצות לעשות ביחד, אלא להפך, הן לא רוצות לעשות ביחד, ויש סתירה לגבי מה הם החשיבו כבית ומה הם החשיבו כבית שער, כי כל אחת החשיבה את הבית שלידה כבית שער, ואת הבית הרחוק כבית, והדין הוא שאי אפשר שתהיה סתירה, כי ממה נפשך או שזה בית או שזה בית שער, וממילא שני עירובים של שתי החצרות הם לא טובים, והגמרא מסבירה שזה שונה מלגבי כשיש סתירה לגבי בין השמשות, ששם אפשר שתהיה סתירה בין שתי פסיקות, כי שם מדובר בספק דרבנן. אצלנו לעומת זאת זה לא ספק, אלא סתירה במציאות לפי ההגדרה של כל אחת מהחצרות, ובזה אי אפשר שתהיה סתירה. הדרן הלך פרק אדר, כל טוב.